כן, אנחנו ממש אומיצים מאלתרות על הדרך.
וואי, ממש. אני מקווה ומאמינה שישמעו אותי סבבה, מקסימום תגבירי אותי אחר כך.
מקווה ומאמינה שיהיה בסדר. מה שנקרא, מקליטות פרק מהבידוד, הוריי.
ממש, שנציין את האירוניה שבדבר. אחרי שהיה לנו פרק על מגפות, גילית שבעלך ואימא שלו חיוביים.
כן.
באנטיגן.
שלא הם שעמם, ואני שלילית. שזה...
מעט שלילית.
הזוי, אבל...
כי את תמיד שלילית, זה חלק מהווייב שלך.
תודה לך, תודה לך. תבואי כל יום, תבואי כל יום. אבל לא,
אני לא יכולה את בבידוד.
תודה. כי עיקרון אני לא אמורה להיות בבידוד, אבל בגלל שלך יש מלא אירועים משפחתיים עם סבתות, אז אמרנו שלא ניקח את הסיכון הזה.
נשמור עליהם.
כן, אז אנחנו מנסות הקלטת long distance.
פרק בידוד.
אכן פרק בידוד. סוג של...
יאללה.
כן, אז הפרק בידוד שלנו יהיה המשך בנושא רפואה. ואני חייבת לציין שאני בפרק הזה, התחקיר שיצא גם ככה על 50,000 עמודים, והורדתי מלא מידע, אז אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לעשות פרק שיעמיק על זה עוד יותר. וגם, לא הגעתי ל-120, רק סיימתי את ה-119, וזה כבר יצא ים מידע וים מידע שננטש, וים מידע שהתקבל רק בנקודות. אבל...
אז יהיה לנו רפואה חלק שלוש?
יש מצב, יש מצב שיהיה רפואה חלק שלוש. אנחנו נראה, כי זה רפואה של ה-120 כזה, זה כבר יותר דברים שאנחנו יותר מכירים, יכול להיות, לא
בערך.
יודע.
זה כבר פחות מעניין, זה כשהורידו את כל ה... פלייג דוקטרס וכאלה.
כן, בדיוק.
שהרופאים ניו סתם רופאים.
שהרופאים כבר מבינים ויודעים יחסית מה הם עושים, אז כן.
כן.
כזה.
והולכים לעבודה בחלוק ולא במסכה של עורב.
כן, ויודעים מה זה חומרי חיתוי, למשל.
למשל, חשוב.
למשל, חומרי חיתוי זה חשוב.
יש שיגידו.
כן, ויש להם סטטוסקופים וזה. כל הדברים המגניבים של רופאים, מגרגיר עליי פה חתול ונושך לי את האוזניות.
כן.
אוקיי.
הפעם אז... יש לנו גם קוניה ברקע.
כן, כי נשמע שינוי פעם היא לא מנודה מהפרק. נכון, תינוקי. מה, shall we?
יאללה, קדימה.
רגע, איפה הסיכום? איפה הסיכום? הנה הסיכום.
דני, בינתיים מרסס את החתולים ברקע.
מרסס את החתולים. מרסס חתולים במים, זה תמיד
כן.
טוב.
לא מדביר אותם. זה קצת פחות.
כבר חשבתי.
זה לא סימפטי באותה מידה.
אז בילי את האוזניות. לא. לא תעשה לי רעש. טוב. רגע.
רפואה חלק ב'.
כן, רפואה חלק ב'. רגע, להתחלה של הסיכום. אני משומע בסוף של הסיכום. אז ככה, מאירועי הפרעים... הפרעים. מאירועי הפרעים. מאירועי הפרקים הקודמים אנחנו עצרנו בעצם במוסלמים, שהתקדמו לנו ככה במלא מלא דברים, ועשו לנו מלא דברים בכימיה, כי הם רצו למצוא את אבן החכמים. אבל כן. במקום זה גילו דברים מגניבים אחרים שמאוד תרמו לנו לרפואה. ואנחנו נמשיך משם. ונעבור לאירופוש.
אוקיי. באירופה היה מאוד כיף ברפואה. בכלל, במאה ה-17, 18, 19 היה חגיגה.
היה חגיגה גם קודם. באמת, הרבה מהפרק הזה מתמקד דווקא בימי הביניים, כי שם יש לנו את כל הדברים הג'וסי. וכל השאר יותר בסיכומים. אני מזהירה מראש. I'm going to butcher so many names. פשוט הולכת לרצוח את השמות.
חוץ מהשמות הצרפתיים, כי נייטיב פרנץ'.
הכי נייטיב פרנץ', אבל בעיקר יש פה מלא שמות של, לא רק אנשים, אלא שמות של ספרים, בלטינית.
ברור.
אז אם אני הולכת לסמן גם איזה שד בטעות, מאוד
מתנס...
או סוס. או טירה. או לגרום למישהו להתאהב בי, הנרי קוויל.
כן, למשל.
למשל. וכמובן שהפרק הזה מתמקד רק מימי הביניים, אז אני מתנצלת בפני כל מי שציפה שתהיה מסופוטמיה, אין.
הייתה מסופוטמיה קודם.
כן, הייתה מסופוטמיה קודם בפרק הזה, אין, אבל יש המאה ה-19 המאה הכי שווה.
חשוב.
כן. אז אנחנו נתחיל את הפרק שלנו, מאירופאים, חמודים כאלה, שבימי הביניים החליטו לפתוח בית ספר לרפואה, באיטליה, בסלרנו. שזה היה בעצם הבית ספר הראשון שהיה מיועד ספציפית לרפואה, ובעקבותיו גם נפתחו את כל מיני אוניברסיטאות שונות ואחרות. וכמובן בעקבותיו גם יפתחו עוד כל מיני בתי ספר לרפואה, בפריז ובבולוניה, ועוד כל מיני מקומות כאלה. עכשיו, mm-hmm. אף אחד לא יצא משם איזה גאון הדור, וכל מה שקשור לרפואה, mm-hmm. אבל למה אני מציין את הבית ספר הזה? בשנת 1221, היה לנו אפיפיור mm-hmm. חמוד כזה, קראו לו פרדריק השני, והוא הכריז שכל מי שרוצה לעסוק ברפואה, חייב שתהיה לו הכשרה רפואית מהבית ספר הזה. ככה שאם, okay. כן, ככה שאם לפני זה נזירים בעיקר עסקו ברפואה, וכל מיני וויץ' דוקטורס ודברים כאלה, ומה שבא ליד.
אנשים שראו מישהו עם חום ואמרו, יש לו חום.
כן, כזה, בדיוק, האנשים האלה. אז עכשיו אמורה להיות לך איזושהי הכשרה. כמובן, ההכשרה הזאת, בואי. היא ברמה של ההכשרה שלי יש עכשיו ברפואה.
כן.
אבל כזה. אני בטוחה שההכשרה שלי ברפואה יותר טובה מההכשרה שהייתה להם.
בוודאות.
כן. עוד דבר שיצא מהבית ספר הזה לרפואה, הוא אחד הספרים שנחשבים יותר מפורסמים, וסוג של ליווה בסיס לרפואה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, למרות שגם שם מן הסתם יש מלא דברים שהם לא. הוא נקרא, גוואלד, רג'ימן סניטטי סלרניטנום.
כי סלרניטנום. משהו זה היה השם של הבית ספר, וסניטריס כחיתוי.
בעברית שחה, מדריך הבריאות של סלרנו. וכל הספר הזה נכתב כמו שירה, עם חרוזים ודברים כאלה. כזה. זה כאילו ספר שירה על רפואה.
הקטע המצחיק זה שאני רציתי לעשות את הפרק מגפות, שזה יהיה בין הפרקים הראשונים שלנו, כי התחלנו את הפודקאסט הזה חצי שנה לתוך הקורונה, ואני אמרתי לך, כן, נראה לי שהפרק, כאילו הפרק הראשון או השני שלי יהיה על המגפה השחורה. אז חיכיתי שנה וחצי, עשיתי פרק על מגפות, ועכשיו בידוד. לא הייתי צריכה לעשות את הפרק הזה.
לא, לא היית צריכה לעשות לנו את הפרק הזה, חברה זבל. את הבאת את זה עליי.
חד משמעי. נזמנת לך כוחות, אופל.
בחברה.
לגמרי. בקיצור, סלרנו.
סלרנו. בוא נראה מה הלומדים, מה הרופאים למדו שם.
חשוב.
כן. אז ככה, ניתוח סימפטומים והפרשות של החולה. וכל זה כדי להגיע להבחנה. ואז הם היו רושמים טיפול, שאכל לכלול איזה אוכל מסוים או מנוחה, ואפילו את יושבת טוב, תשבי טוב. אמבטיה.
אמבטיה.
כן.
זה חלק מהטיפול?
זה חלק מהטיפול, להתקלח. זה חשוב.
בעיקרון? בתקופה הזאת זה כן היה חשוב.
את מבינה? את מבינה?
זה לא היה מזיק.
הם הקדימו את זמנם.
ממש. במיוחד הם היו צריכים כזה להביא את זה לסקוטלנד, שילמדו גם הם.
לדוגמה.
את החשיבות של מקלחת.
לדוגמה.
כן.
אני עוד אפתיע אותך עם הסקוטים, יש לי כמה סקוטים חמודים בהמשך.
או, הסקוטים זה נהדר.
כן. אז ככה, הכזאת דם כמובן, זה גם היה קטע, רפואה צמחית, הם היו מטפלים בשברים, פיצי לחץ, זה משום הנושא שחוזר על עצמו מלא. וכאילו לא הבנתי למה הם לא זזים יותר מדי בימי הביניים שהם עושים לעצמם ימי לחץ. כאילו פיצי לחץ.
זה בטח אצל יותר אצל האצולה, אני חושבת.
אין לי מושג.
כי כאילו העיקרים היו צריכים אוכל, אז הם היו צריכים לזוז.
כן. לא יודעת.
חשוב.
בכאבים הם היו מטפלים עם אלכוהול, או אופיום. כאילו כל מיני וריאציות כאלה של אופיום, כן. עכשיו, לידות היה רק קטע של מידווייבס. כאילו מילדות בעיקר, גברים פחות התעסקו בזה. זה היה נחשב לא צנוע. והמידווייבס הסתמכו בעיקר על פולקלור ואומנות. מה שכן, יש כמה מחקרים של ימי הביניים שראו שבבית ספר הזה של סלרנו, הייתה כמות כמעט שווה של נשים וגברים שלמדו רפואה. ועם הזמן, כשהמשיכו להקים כל מיני אוניברסיטאות, אז נשים נפלטו מהממסד הזה בעצם. בהתחלה זה היה מאוד שוויוני, נשים יכלו ללכת לאוניברסיטאות, ועם הזמן פשוט התחילו להעיף אותם משם. נשים טיפשות מדי ללכת לאוניברסיטה. כן, אבל זה מצחיק שכאילו, הרבה הרבה לפני זה לא היית. את הפכת עם הזמן. כאילו התדרדרת עם השנים.
אולי זו מחלה בפני עצמה.
להיות אישה.
להיות אישה, את פשוט מתדרדרת עם הזמן, ואסור לך יותר בית ספר.
ביי, נגמר עם ספורט.
שלא תדביקי אנשים.
אז ככה, בואו נראה על מה הם ביססו את הרפואה שלהם בימי הביניים, כי זה כאילו החלק המעניין. היה להם את תיאוריית ארבע הלכות, כפי שהיוונים העתיקים קראו לה, humorous.
אוקיי.
זה באמת מצחיק. Anyway.
זה קצת humorous.
כן. ולקח המון זמן עד שאירופאים נטשו את התיאוריה הזאת, זה קרה רק בערך סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, המאה הכי שבה. עכשיו, התיאוריה אומרת,
כן.
שלכל אדם יש ארבעה נוזלים ראשיים, או ארבע, לחות. מרה שחורה, מרה צהובה, מרה לבנה, ומרה אדומה, שזה דם. אין לי מושג מה זה שאר המרות. Who knows?
אני לא גם לא רוצה לגלות.
לא הצלחתי למצוא פירוט של האיכסה הזה, ואנחנו נשאיר את זה ככה.
כי אנחנו לא רוצים לגלות. לא משהו שאנשים במאה ה-21 צריכים לדאוג לגביו.
כן. אז בקיצור, היה צריך להיות איזון, כמובן, בין הדברים האלה.
כמו אצל הסינים.
כן. עכשיו, אם יש לך, נגיד, יותר מדי כיח מרה לבנה, אז זה מזיק לריאות. והגוף מנסה לסלק את זה באמצעות שיעול. כדי להשיב את האיזון. אז בעצם היו, נגיד, מעודדים אנשים להשתעל כדי להוציא את זה. וכדי לאזן את כל היום ספורט הזה, הם בעצם היו משתמשים או בתזונה, שהם היו מחשיבים אותה, תזונה מאזנת, או מקיזים דם, או משתמשים באלוקות.
אלוקות הרבה אנשים אהבו לעשות את זה.
כן, עד עכשיו עושים את זה אגב.
כן. את דיברת על הסיפור של, מי זה היה? וושינגטון נראה לי?
לא, אין לי וושינגטון.
אחד הנשיאים של ארצות הברית, שיש עליו לדעתי פרק בדולאפ, אם אני לא טועה.
על השיניים שלו?
לא. שהוא כאילו יצא לרכיבה, ואז הוא התקרר, הוא קיבל איזשהו צינון, או איזושהי דלקת ריאות, ולא ידעו איך לטפל בו נכון. אז התחילו כאילו לשים עליו אלוקות שמוצצות מלא 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 מהדם שלו.
אוי, גול נפש.
כן,
אני זוכרת שהיה פרק על וושינגטון, שהשיניים שלו ממש משגורות בדולאפ.
יכול להיות שגם, אבל כאילו מה שהם אמרו, איפה שהם אמרו איזה שפשוט כאילו שמו עליו מלא מלא אלוקות, כי האמינו שטיפול בכאילו בדם, בכאילו להוציא דם בליטרים, זה מה שירפא אותו, ופשוט הם
הרגו
כאילו
אותו.
הוא מת בסוף. הוא עומד בסוף מדלקת ריאות, ונשאר לו גם, אם אני לא טועה, ממש ממש, כאילו, מעט ליטרים של דם בגוף, כי פשוט שמו עליו מלא מלא אלוקות, שזה יעזור.
אבל מה שכן, אני דיברתי עם אמא על הקטע של ההקזה דם, שזה קטע מעניין, שזה כן עוזר בלהוריד לחץ דם. כי אם יש לך לחץ דם גבוה, אם את מקיזה דם בכמויות נכונות, ואת יודעת מה את עושה, אז זה מאוד עוזר בלהוריד לחץ דם.
מעניין.
כן,
מסקרן.
אז בדקתי.
אל תנסו את זה בבית.
לא, אתם לא אנשי רפואה. אני אימתתי ובדקתי את זה עם אנשי רפואה.
כן.
כן. בכל מקרה, איך הלך התהליך הרפואי? בעצם מגיע אליך רופא הביתה, מה הוא עושה? במאה הביניים, כן? מגיע אליך רופא מימי הביניים הביתה. אז הרופא מגיע ומבקש מהחולה לספר לו מה הוא מרגיש, מה הוא עשה, שיכל לגרום להרגשה רעה, כל מיני דברים בסגנון הזה, כאילו בערך כמו שעכשיו את באה לרופא, והרופא אומר, ספרי לי מה כואב. כזה.
כן, לגיטימי.
ואז הוא היה בודק לחץ דם ושתן. כבר דיברנו על זה, על הקונספט של בדיקת שתן.
כן.
ככה שאם עכשיו, נגיד, אנחנו מזהים רופאים לפי הסטטוסקופ כזה, זה כאילו סוג של הסימן האוניברסלי, במאה הביניים הסימן האוניברסלי היה פלסק עם שתן. ככה הייתי יודעת שזה רופא. הם מסתובבו עם שקיות שתן. עם שקיות פיפי.
מקסים.
כן.
זה תפקיד מאוד מאוד חשוב להיות רופא.
נכון.
כאילו זה קצת נשמע שהבן אדם שמסתובב עם פיפי ברחוב, הוא כאילו בן אדם לא סופר בריא, אולי צריך לשים אותו באיזה מוסד, שיטפלו בו שם, אבל לא.
הוא רופא.
הוא הגורם המטפל.
בדיוק. anyway, מה עוד יכול להשפיע על הבריאות שלך, אם את בימי הביניים? תנורות הירח, תנועת הכוכבים ואסטרולוגיה.
אין הסבר רגיוני אחר.
זה הכי משפיע. לדוגמה, אם היית חולה, אבל הכוכבים היו אומרים שכרגע לא טוב לטפל בך, הרופא לא היה מטפל בך. כי את יכולה למות אם הוא יטפל בך כשהכוכבים אומרים שאסור.
כן, אבל אם הוא לא יטפל בך, את יכולה למות בכל מקרה, זה כאילו 50-50.
חיים שלי בלב, את בימי הביניים. זה 90-10.
את תמותי בכל מקרה.
זה 90-10. כאילו...
זה נכון. אם הגעת עד גיל 15, זה כבר...
זה הישג.
כן. כיף.
בכל מקרה, היה להם גם צמחיאדה. וזה התחלק בערך ככה שנגיד סתם, אם היה לך כאבי ראש או כאבי מפרקים, אז היו לוקחים נגיד כל מיני צמחים מתוקים, או עם ריחות מתוקים כדי לטפל בך. נגיד כוסברה, היה מוריד חום, גועל נפש, אבל בסדר. אוקיי. כוסברה. ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו אני עושה כזה רפרנס חזרה לפרק מגפות שלך, שיהיה לנו איזה קשר.
כן,
חשוב. וכמובן, ימי הביניים, המוות השחור, איך לא?
תקופה כיפית.
תקופה כיפית. אז דבר ראשון, כמובן שהם האמינו שזה פרש אפוקליפסה הראשון, פסטילנס.
זה מה שאנחנו אומרות על הקורונה בערך כבר...
שנתיים.
לא יודע, שנה? כן.
מאז שהיא התחילה בערך.
כן, כאילו זה הייתה גם מלחמה, אז כאילו זה עניין של זמן.
כן, אז כאילו, חשוב גם להבין שכולם היו סופר סופר דתיים, לא היה לך אנשים שלא האמינו בדת או באלוהים או דברים כאלה. זו הייתה חברה סופר אדוקה ודתית.
כי אסור.
א' כל אסור, אבל באמת, חברה סופר אדוקה ודתית, כולם מאמינים באלוהים. אז ברגע שיש לך מצב כזה קטסטרופלי של מגפה, ברור, זה סוף העולם.
אין הסבר רגיוני אחר.
והם גם לא ידעו שום דבר על חיידקים, או על איך מחלות מועברות, ייקח להם רק עוד 300 שנה לגלות את זה. אז מבחינתם, אנשים היו נדבקים מזה שיש אווירה של מגפה, אווירה של פסטילנס, וזה למה אנחנו נדבקים בדברים. אז הטיפול שלהם נגד הדבר הזה היה בהתאם, למשל, למרוח אדם בשמן זית יכול לעזור, להתקלח במברדים, להשמיע פעמוני כנסייה. כזה. הם האמינו שהמחלה מועברת בריח, אז הם לבשו בתוך המסכות האלה, שמו כל מיני פסמים.
כדי לנטרל את זה, כן, שבגלל זה הם הלכו עם המסכות עורב המטורפות,
כן.
כי הם האמינו שכאילו זה עובר בריח, כאילו המחלה.
למשל, לא היה להם מושג, פשוט היה סופר מדבק,
תחשבי לעלות למטוס היום, כן, תחשבי אבל לעלות עכשיו בתקופת קורונה, כן, עם מסכה כזאת. כן, בתקופה שבהתחלה כולם היו הולכים גם עם המסכות פילטר, אז הסן שלי על אותו עיקרון פשוט בעיצוב יותר מגניב.
כן, הרבה יותר שווה. אגב, מה ראינו?
כאילו, את מנקרת את הראש של זה שיושב לפנייך במטוס.
סוניה, כשהיא חזרה עכשיו מגרמניה לפינלנד, אז הם מודיעים במטוס, במידה ונופלת מסכת חמצן, קודם תורידו את המסכה הרגילה ורק אחר כך תשימו מסכת חמצן. עכשיו, אני בראש שלי, חוקים אלה נכתבו בדם. בטוח מישהו ניסה לשים את המסכת חמצן על המסכה. קורונה.
כדי לסנן גם את החמצן שיורד.
בוודאות מישהו ניסה לעשות את זה, אחרת הם לא היו מודיעים.
לא. כי הם היו חושבים שזה מובן מאליו. מסתבר שלא.
לא. אנשים לא מאה.
לא.
anyway, בתקופת ימי הביניים התחילו להקים כל מיני בתי חולים. איטליה הייתה המובילה של הטרנד הזה. היו גם בתי מחסה, כזה לכל מיני הומלסים ודברים כאלה, שלאט לאט הפכו לבתי חולים. אבל זה לא היה בדיוק הבתי חולים שאנחנו מכירים היום. כלומר, את לא היית באה לבית חולים לקבל טיפול, את היית באה לבית חולים למות לאט.
כאילו, כן?
כזה.
עדיף מברחוב?
כאילו, את סופר סופר חולה, שולחים אותך לבית חולים, ואת נמצאת שמעת שאת מתה, בגדול. אף אחד לא טורח לרפא אותך, כזה.
כן, כי כאילו אי אפשר.
כן, אז בתי חולים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, שבאמת מטפלים באנשים, זו המצאה צרפתית לפי חוקרים.
אוקיי.
ובהתחלה הם הוקמו כמקומות בידוד בזמן מגפות, ותוך כדי שמטפלים במבודדים או דברים כאלה, בהמשך זה פשוט הפך להיות בית חולים. עכשיו, כל הרופאים היו כמובן סופר אקסטרה דתיים, ככה שגם אם היו מטפלים במישהו, חלק מהטיפול הזה היה כמובן תפילות. כן.
כן.
עכשיו לאט לאט אנחנו מגיעים לרנסנס.
ואז אנשים מבינים שלא הכל זה אלוהים.
כן. הם קצת יותר מתרחקים מהדת, עדיין כולם דתיים, כן, אבל הם יותר מתרחקים מהדת, נהיים הרבה הרבה יותר פתוחים, ולא מסתמכים רק על הידע מהעולם הישן, מהיוונים העתיקים, ומתחילים גם לחקור יותר וללמוד יותר דברים בפני עצמם, ושם באמת מתרחשות, כאילו, מתחילות להתרחש התגליות הרפואיות הגדולות. ובפרק, ובחלק הזה, יהיה לנו המון שמות שאני הולכת לרצוח, של ספרים ושל אנשים, הולי קרפ און הקרקר. ברייס יורסל.
שיהיה לכולנו בהצלחה.
כזה. בקיצור, אחד האנשים החשובים באותה תקופה של הרנסנס, היה בחור שקראו לו מונדינו דה ליואיצ'י. שם כזה...
נייטיב איטליאן?
לחלוטין לא נייטיב איטליאן. הוא לימד רפואה באוניברסיטת בולוניה. ומה שהוא היה עושה, הוא לוקח גופות ומבצע עליהם ניתוחים, כדי לנסות לחקור אנטומיה, והוא גם כתב ספר שנקרא אנטומיה.
לגיטימי.
כן, וזה היה המדריך הראשון שהיה יחסית פרקטי לאנטומיה שהיה באירופה. עכשיו, עוד בחור שהשפיע על כל הנושא של הניתוחים, וזה הבסיס לניתוחים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, עוד בחור איטלקי, קראו לו גיא דה שאוליאק? שאוליאק?
נשמע הגיוני, נשמע מדויק.
כן. והוא כתב ספר על ניתוחים שקראו לו, בוא נראה אם תצליחי לתרגם את זה לעברית צחה, כירורגיה מגנה.
קסם כירורגי?
כירורגיה נהדרת.
The
okay. great כירורג'י, כזה. מגנה זה כאילו great.
אני חושבת מגנה, אני חושבת magic, לא משנה.
לא.
כאילו כמו black magia.
אז לא.
אוף. עכשיו, קיביתי שיהיה כשפים.
לא, לא, אין כשפים. עכשיו, אם חשבת שסיימנו עם השמות של הספרים, אז לא.
לא, לא.
אנחנו ברנסנס, יש עוד אנשים מפורסמים, הם כותבים דברים, כיף, כיף, כיף. ואגב, מלא מושגים של רפואה הם בלטינית, אז כאילו, אולי הרופאים בעצם עדיין כן משתמשים באיזה מגיה שחורה כדי לרפא אותך?
אני חושבת שזה יהיה הסבר הגיוני היחיד.
כאילו, אני לא יודעת, רפואה זה קשה.
רפואה זה נורא קשה. זה כאילו, אנחנו עושות פה הכנה לכל מי שרוצה ללכת לקרוא ספרי רפואה וחולם להיות רופא.
כן.
אז הנה המקור, תלמדו משם.
בקיצור, הם המשיכו לחקור את כל נושא האנטומיה, שזה בעיקר היה ההתמקדות העיקרית של ימי הביניים, ורוב הספרים באמת נכתבו על הנושא הזה. אז היה לנו עוד בחור איטלקי, קראו לו אנדרס וסיליוס, שהוא נשמע יותר רוסי, אבל בסדר.
מאוד רוסי.
אנדרי וסיליביץ'.
זה מאוד רוסי.
הוא כתב ספר שנקרא The Humani Corporis Fabrica, או פבריצה, לא יודעת. בשפתנו אנו על מבנה הגוף האנושי.
אוקיי. במילים שאני מבינה.
ב-1603 הוא כתב ספר הירונימוס פבריציוס אב אקוואפנדטה.
כל הכבוד. אני מאוד אוהבת את כמה שאת חדורת מטרה להגיד את כל השמות הלטינים.
והוא כתב עוד ספר דה ונארום אוסטיאוליס. אבל זה ספר על ורידים בגדול. הוא מדבר על ורידים. ונארום. ויינס.
כן, חשוב.
כן. אז זהו. והוא כאילו ניסה לדבר על מחזור הדם. הוא היה נחשב מהפכני באותה תקופה, למרות שלא הכי מדויק. אחר כך מישהו בא וכזה תיקן אותו לחלוטין, אנחנו נגיע גם אליו.
אוקיי.
במאה ה-17 היה לנו גם בחור שקראו לו אמברויס פרה, נייטיב פרנץ', והוא נחשב לגאון של הניתוחים, הוא היה רופא אישי של 4 מלכי צרפת, ועד היום הוא נחשב לאבי הכירורגיה המודרנית, אז כל הכבוד לו.
וואו, יפה.
כן.
במאה ה-17 זה לא מובן מאליו.
לא, ממש לא, כל הכבוד. הוא למד הרבה מזה שהוא שיחק עם גופות. כאילו זה מה שהם עשו, הם פשוט שיחקו עם גופות ולמדו דברים.
כי מה היה להם לשחק?
כן, כאילו את לא תלמדי על אנשים חיים. או שכן.
סימס.
או שכן.
היו גם כאלה שלמדו על אנשים חיים, בעיקר במלחמת העולם השנייה.
גם. אבל גם היה לך מלא שלמדו נגיד בארצות הברית על עבדים. תקופה נהדרת, תקופה נהדרת.
כן, בסך הכל כיף בהיסטוריה.
נכון? חבל על הזמן. הם האמינו שרף הכאב שלהם גבוה יותר. יש לך פרק בדולאפ על התקדמות הגניקולוגיה וכל הניסויים שהיו עושים בנשים שחורות. פרק מזעזע, אם את רוצה להקשיב.
מקסים, אני אוהבת
פחות בווייבים
הפרקים מזעזעים.
פחות בווייבים הרגילים של הדולאפ, אבל אם אתם כאילו טובים באנגלית וזה, אני לא זוכרת איזה פרק זה, אבל הוא נראה לי, כי הוא פשוט גם בשם כתוב גניקולוגיה משהו, אז זה פרק
כן,
ממש מעניין.
כן, לכו תמצאו בתוך ה-500 פרקים של הדולאפ את הפרק הזה.
כן.
בהצלחה. ותעדכנו אותנו איזה מספר פרק זה. אני לא אחפש.
מקסימום אתם יכולים לשאול, ואני אמצא לכם את זה, ואני אעלה את זה לקבוצה, מי שמעוניין.
מעולה.
אוקיי, בוא נקפוץ לאנגליה.
כן.
ששם לא התקדמו מי יודע מה בנושא של הניתוחים או האנטומיה. רוב המנתחים היו עדיין כזה, הם קראו להם רופאי קצבים. כי אם היית נכנסת לניתוח, היית מתה. כן.
לפחות הוא היה מביא איזה נתח טוב הביתה אחרי זה. כאילו.
קניבליזם לא מומלץ.
לא, אנחנו לא מעודדות את זה.
לא.
לא.
Anyway, לאט לאט התחילו לקום בתי ספר לרפואה באנגליה וסקוטלנד. והיה בחור, חמוד כזה, קורא לו הרווי, סוף סוף שם נורמלי.
כן.
שכמובן נתעסק ברפואה, ובעיקר עניין אותו כל הנושא של מחזור אדם. הוא פותח לנו מרפאה קטנה כזאת בלונדון, ושם הוא חקר בעצם את כל היום ספורט הזה. ב-1628 הוא כתב ספר, שאלוהים יהיה איתנו, אקסרסיט, חכי, יש פה הרבה מילים. אני נטו מקריאה את זה כדי שאני...
באנגליה?
אבל כבר דיברנו על זה שכל הרפואה היא בלטינית.
כן, אבל כאילו חשבתי שהאנגלים אולי יקלו עלינו, אבל לא.
לא. אקסרסיטטיו אנטומיקה דה מוטו קורדיס אה סנגיוניס אין אני בלי בוס.
בסוף זה נשמע פשוט כאילו בא לך בוסה. אבל בסדר.
Concerning the motion of the heart and blood.
המילה הראשונה נשמעת כמו אקסרסיזם. ואני די בטוחה שזה מה שהם ניסו לעשות.
עכשיו, הספר הזה היה באמת מהפכני. אבל בעיקר היה מלא דרמה סביבו, כי אנשים לא רצו יותר מדי, את יודעת, ללמוד דברים חדשים. ואם מישהו בא באיזה משהו יוצא דופן, או מחשבה יוצא דופן, זה היה כזה הולוגיה ועל צ'יקצה. זה לא מתאים לנו כל היום ספורט הזה. כן, אז הם לא תמכו בו יותר מדי, לקח המון זמן עד שהספר הזה באמת הפך לבסיס של משהו ברפואה מודרנית, אבל הוא באמת עלה על ההבדל שיש לך כלי דם, ממש יש איורים מהספר שלו שהוא מראה סוגים, כאילו יודעת, הבדל בין עורקים לורידים, למרות שספר שלו עדיין לא היה מדויק, והוא קיבל עוד הרבה שדרוגים בהמשך, אבל הוא באמת עשה את הבסיס של הדבר הזה. והוא פרסם ספר ב-1651, לא היה את השם שלו, ויש גבול לכמה שמות אני יכולה לרצוח, אבל הספר הזה הפך לבסיס של לחקר עוברים.
וואלה.
כן.
מאוד מעניין אותי איך הוא חקר את אותם עוברים, זה נשמע לי לא מאוד הומני.
כאילו, אני חושבת שעוברים שמתו, או הפלות, או לידות, או דברים כאלה,
קשוח כל הנושא הזה.
כן, כאילו לא היה אולטרה סאונד, אז היית צריכה לראות פיזית עובר.
כן, זה הרבה לפני הרפואה המתקדמת והטכנולוגיות.
כן, מניחה שכאילו זה היה הקונספט. ככה, כמו שאמרנו, הספרים של הרווי לא יותר מדי מדויקים, כי הוא כן אמר בתיאוריה שיש הבדל בין ורידים לעורקים, שיש שני סוגים שונים של כלי דם. הוא לא הצליח להביא לזה איזושהי הוכחה מדעית. שכן הצליח לחבר בין הדברים האלה, היה בחור שקראו לו מלסרו מלפיגי, מבולוניה. מלפיגי? לא יודע, איטלקים.
פיגי זה יותר חמוד.
אוקיי, מלפיגי. מלפיגי?
פיגי.
ובעזרת מיקרוסקופ כזה מהתקופה, כמה שהוא היה מיקרוסקופ מדויק, כן? הוא חקר צפרדעים. כן, ובעזרת צפרדעים הוא הצליח לפענח את ההבדל בין ורידים ולעורקים.
מעניין.
ומה התפקיד של כל אחד מהם, כזה, כן.
מאוד מעניין.
אז ברגע שאנחנו...
עכשיו עושים את הקטע הזה של הניתוח צפרדעים בבית הספר, בהרהב.
יפ. תודה לאל שלא אצלנו.
לא, 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 תודה, תודה, לא.
לא צריך. אנחנו קופצות למאה ה-18, עד עכשיו היינו במאה ה-17, ושם חיפשו בנרות. דרכים כאלה שיהיו הכי מהירות והכי קלות לרפא חולים, כי לאף אחד אין כוח להתעסק עם מישהו בצונן, בוא נמצא דרך מהירה לרפא אותו.
ועדיין יש מגפה בחוץ ומוות שחור וכו וכו.
כן. כי תמיד יש. אין חיסונים. לא. ואין אנטיביוטיקה.
לא. אין ממש רפואה.
אין.
קצת רפואה.
יש קצת רפואה. הם מנסים, אבל הם מנסים. כל הכבוד להם.
כן.
בקיצור, היה בחור שקורא לו ג'ון בראון. אחד מסקוטלנד כזה. הגענו לשמות הנורמליים. והוא האמין שבעזרת אופיום ואלכוהול אפשר לרפא צינון ומחלות קלות.
אם היו נותנים אופיום לכל בן אדם שיש לו צינון, אנשים היו נורא שמחים, כאילו. אולי זה מה שקרה לסינים.
אולי.
שהם לא היו מכורים לאופיום, הם פשוט היו ממש ממש מצוננים.
מצוננים, והוא צריכים לטפל בעצמם, בצינון.
אין הסבר הגיוני אחר.
Anyway. בתי ספר לרפואה המשיכו מאוד מאוד להתפתח ולגדול בעיקר בתקופה הזאת. בית ספר לרפואה הכי נחשב בצפון אירופה באותה תקופה הייתה אוניברסיטת אדינבורו. וכאילו, אדינבורו זו העיר הכי יפה בעולם, אז תלכו לבקר.
כן.
anyway,
בין היתר.
כן. רוב הרופאים הכי טובים באנגליה היו דווקא סקוטים, כי הם למדו שם. ורוב התגליות הרפואיות הגדולות של אותה תקופה התגלו באמת באוניברסיטה הזאת, ועברו והתגלגלו לכל מיני מקומות אחרים בעולם. וגם באותה תקופה, גברים התחילו להיות חלק מלידות, כאילו רופאים, לא רק מילדות, כי התחילו יותר לחקור את כל הנושא הזה של הלידה, ולנסות לצמצם תמותת נשים ותמותת תינוקות.
כן, פעם נשים היו מתות בלידה, כאילו...
25% מהנשים היו מתות בלידה הראשונה.
כי דימומים מטורפים, ואם אתה לא יודע איך לעצור את זה...
נכון.
אז לא כיף.
לא.
לא.
בין היתר, או זיהומים שנכנסו כי אין סניטציה. תענו.
כן. כן.
anyway, היה לנו בחור שקראו לו ויליאם סמלי. חמוד.
אחלה שמות יש בפרק הזה.
נכון? אז ויליאם סמלי כתב כמה ספרים שהתייחסו ממש לטיפול בלידה, לטיפול בילוד, שהם עד עכשיו הבסיס לכל הנושא הזה ברפואה המודרנית. אז כל הכבוד לויליאם סמלי. ככה שדאג שאנשים לא ימותו בלידה.
כן, האמת שזה שימושי.
כן.
חשוב.
יפ, יפ.
לא רצוי.
לא, לא מומלץ. לא. בעיקר בתור נשים שמתכננות ללדת.
באיזשהו שלב, כן.
בואו לא נמות.
איזה כיף להיות במאה 21.
תכלס, וואי. כאילו כמה כן, שאת זה... לומדת יותר היסטוריה, את מבינה איזה כיף זה לחיות עכשיו.
כן, ואת תחשבי מה יגידו אנשים בעוד 100 שנה, שהם יחשבו שאנחנו חיינו בימי הביניים.
תראי, לא בימי הביניים, אבל יחסית...
כן, שיהיו מכוניות מעופפות שיקחו אותך לעבודה ותעשי חיסון אחד ולא תצטרך לעשות יותר חיסונים כל החיים שלך.
חיסון אחד נגד הכל.
נגד הכל.
הכל. במאה ה-18 הומצא גם הסטטוסקופ. על ידי רנה לנק. נייטיב פרנץ'.
אוקיי.
ובמקור הוא נקרא צילינדר, כי הוא פשוט באמת נראה כמו צילינדר. כאילו בהמשך הוא התפתח לסטטוסקופ שאנחנו מכירים, אבל בהתחלה זה פשוט היה... צילינדר שהיית מצמידה לחזה של הבן אדם ומקשיבה. וגם הוא כתב ספר שתיאר את, ציטוט, הצלילים המוזרים שהוא שמע מהלב והריאות.
צלילים מוזרים זה מעניין.
כן.
זה לא סופר מדויק.
צלילים מוזרים.
את לא יכולה להגיד אם זה צליל מוזר של דלקת גרון, דלקת ריאות, או צליל מוזר של התקף לב, אבל היה צליל מוזר.
הצליל היה מוזר וזה מה שחשוב. הוא כתב על זה ספר.
מעניין.
עוד דבר שהתחיל במאה ה-18, את מוכנה לזה? אני צריכה שתתרגשי. מתרגשת?
בבקשה.
חיסונים.
אה.
כן, אנחנו מגיעים לזה לאט לאט. עכשיו, אנשים היו כן עושים מסיבות הדבקה.
עד היום?
עד היום, עד היום אנשים עושים מסיבות הדבקה, אבל נגיד במזרח, בעיקר במזרח התיכון, היו עושים מסיבות הדבקה של חיסונים. כלומר, הם באמת היו לוקחים מנות קטנות של מחלה, נגיד מישהו היה חולה, ונגיד היה לו דבר והיה לו פצע, היו מגרדים כזה את הפצע ומחדירים לאנשים אחרים, וכאילו מנות קטנות של זה, בערך כמו שחיסון עובד עכשיו.
כן.
וזה התחיל להיות פופולרי מאוד באנגליה, על ידי גברת חמודה, שקראו לה ליידי מרי ווטרלי מונטגו,
אוקיי.
היא הייתה מטיילת מלא במזרח, והיא טיילה בטורקיה, וראתה את הטורקים מחסנים ככה אנשים, כמובן מחסנים עם גרשיים, אבל עדיין סוג של חיסון, התחלתי וראשוני.
כן, נותנים איזושהי מנה קטנה של מחלה בשביל להדביק אחרים.
והביא את המידע הזה לאנגליה, והפכה את זה באמת לפופולרי, והתחילה סוג של לחסן אנשים שם. ואז הגיע אדוארד ג'אנר, עם החיסון הראשון, וטמטמטם, משם הכל היסטוריה. מי שרוצה, אני יכולה למצוא, היה איזה מאמר סופר מעניין על ההיסטוריה של החיסונים, שאז שלחו לי אותו בזמנו, שהייתה היה שם גם קטע שהמלכה ויקטוריה הכריחה, שמה כאילו מנדייט על חיסונים, שכאילו אנשים יהיו חייבים להתחסן. עכשיו חשוב להבין שפעם חיסונים, זה לא היה מחת הקטנה שאנחנו מכירים. היה אשכרה צריך לעשות פצע, בשריר, להחדיר לשם את המחלה, זה לא היה כיף.
כן, זה לא כמו עכשיו. להרבה יוצאי ברית המועצות לשעבר, ולאנשים שנולדו בברית המועצות, גם לך לדעתי יש את
הפצע
הזה שמסמן, כאילו פצע ענק הזה על הכתף שעשו לכם את החיסונים הראשונים.
זה חיסון של דבר או משהו כזה.
פול? דבר?
כן, כן, זה חיסון של דבר או משהו בסגנון הזה. אבל צריך לעשות שתי מנות, לי יש רק מנה אחת. כי הגעתי לארץ לפני.
ואז פה אין דבר?
לא, פה אין דבר.
אז כן, זה כאילו קטע הזוי שממש עד לפני כמה, 30 שנה בערך, אם לא אחרי, אני לא יודעת, היו מחסנים עם המחתים הענקיות האלה שמשאירות צלקת.
כן.
זה לא כזה רחוק.
לא, לא. אבל כן, כאילו יודעת, אבל זה לפחות הייתה מחת. זה אפילו לא מחת ענקית, זה עושים כמה דקירות. את צריכה כמה דקירות לעשות, אני כאילו מדגימה לך. אבל עושים כמה דקירות של הדבר הזה. anyway, עוד דבר שהתחיל לקבל תשומת לב במאה ה-18, finally, היגיינה. וסניטציה של הרחוב, ושהביוב לא יזרום לך בכל מקום. אם אתם מתעניינים על זה יותר, זה ממש בהתחלה של הפודקאסט, פרק הסלוט.
נכון, דיברנו הרבה בפרק הסלוט על כל מה שקשור לביובים ועל המצאת האסלה הראשונה.
נכון.
והשחקן ממשחקי הכס שמקושר לממציא הסלוט.
נכון, ממציא הסלה המודרנית, אני אגרה.
הסלה המודרנית.
כן.
תראה, אני מקשיבה לך מדי פעם.
כל הכבוד.
לפחות בהתחלה הקשבתי, עכשיו הפסקתי.
תודה, תודה.
כן.
חברת אמת.
נכון.
1752.
כן.
הפכתי לדולר פתאום.
כן.
בחור סקוטי, בשם ג'ון פרינגל. או, יש מגרגר עליי חתול. פרסם ספר על ניטור מחלות בצבא. עכשיו, הספר הזה הכיל כל מיני המלצות של באמת איך למנוע התפרצויות של מחלות בקרב חיילים, שזו הייתה בעיה מאוד קשה, כמו שלמדנו גם בפרק מחלות, שצבאות היו חוטפים מחלות מפה עד להודעה חדשה, כי זה מלא חבר'ה שזזים מלא ממקום למקום. והוא הציג רעיון מהפכני, שבתי חולים צבאיים בין היתר יחשבו כמקלטים ולא יהיו קשורים למלחמה עצמה. וזה בעצם הוביל בסופו של דבר ליצירת הצלב האדום. ייי!
נדע.
כן, אז כאילו עכשיו אם יש לך נגיד בית חולים, אסור נגיד, אסור לתקוף אותו, כאילו בית חולים צבאי. זה נחשב שטח סטרילי.
כן.
שכאילו לא שייך למלחמה.
כן.
מגיעים למאה ה-19, המאה הכי שווה. עכשיו, שם במאה ה-19, לעומת מה שהיה עד עכשיו, ממש מתחילים להתייחס לרפואה כמו למדע. ומסתכלים על זה מנקודת מבט מדעית לחלוטין, ועושים ניסויים בכל הדברים הכיפים שאנחנו מכירים של רפואה היום.
יודעת מה מדהים אותי? כאילו, אנשים התחילו להסתכל על, בוא נגיד, אסטרונומיה כמדע, כבר בערך בבבל העתיקה.
כן.
אבל הרפואה הפכה למדע בערך רק במאה ה-19.
סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, כן.
לפני זה לא. מתעסקים בעיקר.
בדיוק, כאילו, כוכבים, זה הרבה יותר חשוב. שם נמצא אלוהים.
וזה שם כל הזמן, לא צריך לחפש אותם.
בדיוק. קושו, 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 קושו. עד שיושב עליי חתול. מה, זה פעם ראשונה שאני מקליטה פרק עם קוניה.
נכון.
כן.
ברוכה הבאה לפרק.
שלום קוניה. קונוף קטן של אמא.
דווקא רין הלך לישון, נראה לי הוא ויתר על תפקיד החתול התורן הפרק.
כן, הפעם זו קוניה שיושבת פה ומגרגרת עליי. בוא נחזור למאה ה-19.
כן.
עכשיו, באמת גילו שם מלא מלא דברים רפואיים מגניבים, אני לא אכנס לכולם, הולי קרפ, אנחנו לא נצא מפה, בחיים, אם אני אכנס לכל הגילויים הרפואיים האלה, אני אכנס למה שנראה לי סופר מגניב, והדבר הראשון הוא כמובן ג'רמס. חיידקים.
חיידקים.
ומיקרובים, ווירוסים, וכל היוצא בזה. בעצם שיש לך מיקרואורגניזמים שיכולים לגרום למחלות. עכשיו, הקונספט של מיקרואורגניזמים שגורמים למחלות הוא לא חדש. היה על זה דיבור ברומא כבר במאה לפנהס. אממה. אף אחד לא התייחס לזה. כולם כאילו זרקו על זה אחד גדול ולא יפה ואמרו כאילו, על מה זה השטויות האלה שאתם מדברים? מי שגורם למחלות זה אלוהים. זה the gods. או אחד או כמה מהם.
כן.
עכשיו זה מצחיק שכאילו זה הגיוני להאמין בחבר דמיוני שאת לא רואה.
אבל במיקרובים.
אבל במיקרואורגניזמים קטנים שאת לא רואה, לא. לא. פה הגבול עובר. בזה אנחנו לא מאמינים.
יש גבול.
כזה. כאילו, אני לא יודעת, אני מנסה להבין את ההיגיון של אנשים באותה תקופה, אבל...
ההיגיון הוא שאלוהים גדול ונמצא בשמיים, והוא יכול להניש אותך, אם תחשבי על זה שיש יצורים קטנים על הארץ שיכולים להרוג אותך.
לא יודעת, זה סופר מוזר.
כן.
כי, הרי אני יכולה להבין את הקונספט שקשה לך להאמין במשהו שאת לא רואה. אוקיי. אם זה היה הרעיון שלהם, שהם כאילו, אוקיי, אנחנו לא רואים את המיקרואורגניזמים האלה, אז כנראה הם לא קיימים. אבל את גם לא כן. רואה את האלים. אחד או רבים, או לא משנה כמה מהם.
אבל את האלים מציירים לך בפנתיאון, ובכל מיני מקומות. את ראית פנתיאון שמצויר בו מיקרוב? אולי הוא מצויר ממש ממש בקטן, ואז
את לא רואה אותו. אבל מישהו צייר אותו.
יכול להיות. אי אפשר לדעת.
כמובן, המלך של הגילויים של כל הקטע של המיקרואורגניזמים היה פסטל, עם תהליך כן. הפסטור שלו.
דיברנו
עליו בפרק חלב, תשלימו פערים.
כן.
עוד חבר באותה תקופה היה ג'וזף ליסטר, והוא הכיר לעולם את חומר החיטוי האנטיספטיק.
אשטג ליסטרין?
גם, אבל כל המים הוורודים האלה, הסבון הברוד הזה, או זה שאלכוהול 70% מחטא, את יודעת, כל מיני דברים כאלה. אז...
האם הוא סתם היה אלכוהוליסט שפעם שפך אלכוהול, בקבוק אלכוהול על הפצע שלו והבין שיש בזה משהו?
ושזה שורף למות ובא לך לפקוט? יכול להיות.
יכול להיות. יכול להיות שהוא עשה את זה, וזה שרף לו והוא רצה לפקוט, אבל אחרי כמה ימים הוא גילה שזה לא יזדהם, ואז הבין שיש פה קטע.
אני חושבת שהוא פשוט אמר, אני רוצה שלאנשים יכאב.
אה, לא מצאתי דרך יותר טובה לעשות את זה. בוא נעשה את זה כואב.
כן, כזה.
הגיוני.
בוא נחזור לג'וזף ליסטר, שהכיר לנו את חומר החיטוי. כמובן שמחלות והדבקות ירדו ממש בצורה דרסטית מן הסתם, אחרי שאנשים היו מחטים את הפצעים שלהם, ורופאים לפני טיפול היו מחטים ידיים, וכל מיני דברים בסגנון הזה. כי כאילו...
יש שיגידו אפילו מציל חיים.
לדוגמה, ולפני שהיו נגיד חותכים אנשים, אז קודם היו מחטאים את המקום, ומחטאים את הסכין, וכל מיני דברים כאלה, והתחילו ממש בעקבות הגילוי של חומר החיטוי, נו, איך קוראים לזה? נו, להיכתב נהלים על מה ואיך להתנהג עם חולה ודברים כאלה. בגדול, כל הנהלים של הרפואה, לפי מה שדיברתי גם עם אימא על זה, זה ליטרלי חוקים אלה נכתבו בדם.
כן, ברור, כאילו, ניסית לחתוך בן אדם וראית שהוא הזדהם ומת, אז פעם הבאה תנסי לחטא אותו לפני שאת חותכת אותו ותראי מה קורה.
כן, ניסוי ותאייה, כל הרפואה זה ניסוי ותאייה, לא על הצד הטוב.
המון תאייה, אמרנו את זה גם בפרק הראשון. שוב, מזל שנולדנו במאה ה-21.
כן, בחיי, וואי, זה אחד הדברים היותר טובים שיכלו לעשות לנו. כזה.
חד משמעית.
אז עוד בחור. שהיה לנו כזה חבר במאה ה-19, הוא רוברט קוך. הוא גילה את החיידק שגורם לשחפת ב-1882, ואת החיידק שגורם לחולרה ב-1883, טם טם טם, אז עכשיו אנחנו יודעים איך זה עובד. כאילו, כי לפני זה לא ידעו.
כל הכבוד לו. כן, לפני זה... הוא היה מאוד מאוד עסוק.
כי לפני זה שחפת היה ערפדים, זה ידוע.
כן, נכון. ובגלל זה היו מוצאים אותם מהקבר, ושורפים אותם, ואז מורחים את האפר שלהם, אוכלים את האפר שלהם, כי זה מה שהיה עוצר את
נכון.
הידבקות של השחפת.
ברור, אם את אוכלת בן אדם עם שחפת, את לא תהיה לך שחפת, זה ידוע. עד עכשיו מטפלים ככה בשחפת.
בטח, בטח. בתי חולים מסורתיים עושים את זה עדיין. בימים אלה, ממש באנגליה.
ככה מלמדים.
כן, אני לא באה לאימא שלך לעבור אצל הטיפולים.
את לא חייבת.
אני לא יודעת.
אף אחד לא מזמין אותך.
לא יודעת מה היא מלמדת אותך שם.
עוד דבר מגניב שהתגלה והתחיל לתפוס תאוצה במאה ה-19, היה חומר ההרדמה.
זה שימושי.
זה מאוד שימושי. עכשיו, הם משתמשים לפני זה בכל מיני דברים שהם כאילו משככי כאבים כאלה, כמו נגיד אלכוהול, אופיום, שלמדנו שהוא מאוד פופולריים.
כן.
והיו הרבה רופאים שרצו לקחת קרדיט על ההמצאה של חומר ההרדמה. יש גם כאלה שהשתמשו בכלורופורם. לא מומלץ.
לא.
בכנות, מה זה קשה לי לתאר את זה שאני אמורה לעבור עכשיו ניתוח בלי חומר הרדמה.
מה? איזה לירך?
לא, לא משנה, כל ניתוח. תחשבי על זה, את עושה ניתוח בלי חומר הרדמה. מביאים לך אולי קצת אופיום, כדי שכאילו...
כן, כאילו הרבה פעמים שאתם משקרים. תסתכלי בכל הסדרות הישנות, היו נותנים, drink this whiskey and I'm gonna cut your leg off.
כזה, כן, כן. ככה זה עובד, בחיי.
אין כאילו דרכים אחרות, אני זוכרת שכשהם... כאילו את יודעת שאת הולכת לרופא שיניים בדרך כלל, אז עושים לך הרדמה, מקומית נגיד, אבל את עדיין כאילו לפעמים קצת מרגישה, או לפחות מרגישה איני עימות כזאת או אחרת, וכשהלכתי לעשות את ההכירה של השיני בינה, שהיה צריך כאילו תפרים ובלגן, והיה סופר כיף, אז כאילו הייתי קצת בלחץ, ואני כאילו שם לי חומר הרדמה, ואני לא מרגישה כלום. באמת, את לא מרגישה שום דבר, וכאילו...
כן, והוא קודח בך.
ו... את לא מרגישה כלום.
לא, ואין לך מושג.
והוא אומר לי, כאילו, תפעילי לחץ, כאילו, אני צריך שתתנגדי בתנועה שלי, כדי שאני אוכל למשוך את השן, ואת כאילו חושבת שאת עושה את הפעולה, אבל זה כזה, am I doing it? וזה מאוד מזכיר לי את זה, כשוויגי ילדה, ונתנו לה אפידורל, אז גם, כאילו, היא אומרת, טוב, המיילדת אומרת לי, כאילו, תדחפי, ואת כאילו, את שולחת את הפקודה, אבל את לא מרגישה את הרגליים. את לא מרגישה מה את עושה. כן, אז את כזה, am I doing it? Is it working?
מה קורה פה? זה באמת, כל טיפול שיניים כשעושים כאילו את ההרדמה, אז אני תמיד יוצאת עם זה שאני נושכת את הלחי שלי, כל הלחי שלי פצעים, כי את לא מרגישה.
לא.
אין לך מושג, כל הפה שלך כפה, כל הפה שלך נבול כזה. כן.
בגלל זה אומרים לא לאכול, שלא תוכלי לעצמך בטעות את הלחי.
תוכלי ארטיקים.
תוכלי ארטיקים, כן. כן. נעשה פה שאוט-אוט לסולודוחין עוד פעם, כי פרק רפואה וצריך, ודיברנו על רפואת שיניים כי צריך.
אז אומרים, שאוט-אוט לסולודוחין שיעשה לנו עוד פעם אימוג'י כועס מהתגובות בפייסבוק.
כן, כועס עלינו. הרופא התורן של הפודקאסט, והוא איתנו בערך מהפרק הרביעי.
כן.
אז כל הכבוד לו שהוא סובל אותנו עד עכשיו.
תכלס באמת כל הכבוד לו.
כן.
anyway, 1846, ויליאם תומאס גרין מורטון, מציג בפני רפואים באוניברסיטת מסצ'וסטס, בארצות הברית, את השימוש הראשון בחומר ההרדמה, כמו שאנחנו מכירים אותו כיום, אז בקיצור, הוא נחשב זה שבטח לסמצי את חומר ההרדמה. החדשות של הדבר הזה מטיילות מהר, כמובן, כולם מתלהבים.
כן, שלא צריך שיחאב יותר.
כן, ממש. וכאילו את יכולה פשוט להרדים את החולה, לעשות ניתוחים יותר ארוכים, יותר מסובכים, ממציאים את התפקיד, רופא מרדים.
קריטי.
כן. שכל האחריות הענקית שלו בגדול זה שלא תמותי.
כן, להרדים אותך במידה הנכונה, כדי שכן תקומי אחר כך, אבל לא לפני הזמן.
א' כל כן, ולבדוק את המדדים, זה כאילו אי אפשר לעשות ניתוח בלי הרופא הזה. זה כאילו פסיכי ברמה כזאת. אין הרבה רופאים.
שני,
גם אין הרבה סתם שתדעו, אין הרבה רופאים מרדימים. זה בין הרופאים הכי הכי מבוקשים, הכי קשה ללמוד אותם. עכשיו, למה אין הרבה רופאים מרדימים? כי בסופו של דבר הרבה רופאים מתחילים להיות רופאים כדי לפתוח פרקטיקה פרטית. את לא יכולה בתור רופא מרדים.
כן. תמיד צריכים אותך בחדר ניתוח.
נכון. אז את יכולה לעבוד בבתי חולים פרטיים, אבל לא לפתוח פרקטיקה פרטית שלך.
זהו, אבל מצד שני את גם מסתכלת כאילו על תפקיד של רופא מרדים, ואם את מסתכלת על זה מזווית קצת אחרת, זה פשוט בן אדם שנמצא שם ומסתכל עלייך ישנה.
כן, הוא הסטוקר. הוא אדוארד קלן של הרפואה.
הוא האדוארד קלן של הרפואה.
כן.
בדיוק.
עוד דבר מגניב שהמציאו במאה ה-19 היה רנטגן ב-1895, על ידי וילהם קונרד רוטנגן. רוטנגן. רנטגן, רוטנגן. הה-הה. לא חשבתי על זה כשכתבתי את זה.
כנראה שיש קשר. נפל לך הסימן מאוחר מדי.
רק עכשיו. כאילו באנגלית קוראים לזה אקס-ריי.
כן, נכון.
כי ליטרלי לפי השם, לפי השם של הקרניים שהוא גילה. כן.
אז אולי סתם בעברית גנבו את השם או שאין לזה קשר?
אין לי מושג. כי רק עכשיו עליתי על זה.
כן.
Oh well.
למרות שזה יותר מדי מיוחד בשביל להיות מקרי, אז אי אפשר לדעת.
כן, יכול להיות לקחו באמת השם.
כן, בכל מקרה.
פה סיימתי את ההיסטוריה. אבל.
אבל.
אבל. זה כאילו הסוף של המאה ה-19. מצאתי בפייסבוק, גללתי, כזה יודעת, סתם אני גוללת בעמודים והכל טוב ויפה. ואז יש עמוד פייסבוק הזה שנקרא עובדות לא חשובות. אז הם מעלים לשם כל מיני או עובדות היסטוריות או אנא ערף, כל מיני שטויות כאלה, וכמובן הם צריכים גם להביא מקורות, שזה לא סתם דברים שאנשים ממציאים בעולם הגדול. וזה קרה אותי מצחוק, אז הבאתי אנקדוטת רנסנס קלה.
אוקיי.
במאה ה-16 היה ריב בין שני מדענים שטענו שהם הראשונים לגלות את הדגדגן.
אנטומיה זה חשוב.
אמרתי לכם, בעיקר התעסקו באנטומיה ברנסנס.
כן. ואנטומיה מאוד ספציפית, אני מבינה.
אנטומיה מאוד חשובה.
כן.
ריאלדו קולומבו. טען שהוא אדם הראשון שתיאר את האיבר הזה בספרים ב-1559. מצד שני, גבריאל פולופיו טען שהוא גילה את הדגדגנות ב-1550. כנגד שניהם יצא אדם שקראו לו אנדרס וסיליוס. זוכרת דיברנו עליו?
זוכרת.
אנדרי וסיליביץ'?
כן. אז גם הוא גילה את הדגדגן?
לא. הוא אמר שהדגדגן לא קיים בנשים בריאות, וגם אם כן הוא מיותר.
אני חושבת שאשתו הייתה אישה מאוד מאוד עצובה, מאוד עצובה, או אולי מאוד חולה, אי אפשר לדעת.
בקיצור, הייתי חייבת לצרף את זה, כי זה קורה מצחוק.
יכול להיות שאנחנו כולנו פשוט מאוד חולות. זה אולי זה ההסבר הגיוני היחיד.
יש מצב, אנחנו נשים מאוד 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 חולות.
מאוד יכול להיות.
בקצור, זהו. אנחנו, אלף כל, אנחנו מחשפות תמיד, ואת לא תגידי לי, ואם אני ארצה, אני אזמן את הסוס הזה.
תזמני אותו, בבקשה.
אין לי מה לעשות איתו, אבל אני אזמן אותו.
אבל הוא כף יש לך?
אני צריכה הוא כף, נכון, בשביל הכישוף אני צריכה הוא כף, דמת.
בעיה.
דמת.
העיקר שניסית.
וגם ראינו, הלטינית שלי לא משהו.
לא, לא, תזמני שד בטעות.
אגב,
אם לאנשים יש שאלה של מה, על איזה סוס אנחנו מדברות, זה היה בפרק נרקומנציה לדעתי.
נכון,
כן.
כן.
תלמדו איך להזמין סוס, אולי זה יהיה לכם שימושי מתישהו.
או זה או זה. בקיצור, אבל באמת, ותרו על סוס.
ותרו על סוס.
זמנו חתול.
לא צריך לזמן, הם באים לבד.
קשו, 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 ומגרגרים עלייך, קין, קטנה שלי, מתינוקה, מה זה? כן. קוניה, תעשי מיהו, שישמעו אותך פעם אחת לפחות בפודקאסט הזה. לא, היא עסוקה בלגרגר. קוניה. שמעת, שמעת?
כן.
היא תינוקה יפה. הנה.
אתה רואה שריין בא גם.
אני רואה שריין בא גם.
ריין מקנה, אז הוא בא גם להראות נוכחות. זה הפודקאסט שלו אחרי הכל.
פודקאסט חתולים. פרק הבא מתעסקים בווטרינריה.
זה נראה לי הולך להיות ציוד בפני עצמו. ואז גם יבואו אלינו מפיתה.
אוי, אני שונאת אותם בפיתה. כאילו, אני כן אוהבת פיתה, לא את הפיתה הזאת.
את הפיתה הזאת.
בקיצור, תודה שהייתם חלק מהחפירת רפואה הזאת.
כן, עם הפרק זום שלנו.
כן, ושרדתם את הפרק זום. זה היה קצת פרויקט, ואני קשה לי לתאר לעצמי איך זה יהיה לערוך את היום ספורט הזה אחר כך.
בטוח סופר כיף.
תודה לך. נהדרת, אני מחבבת אותך מאוד.
כן, בטוח. במיוחד בכל הקטעים האלה של כזה, רגע נתקעת, רגע נתקעת לי.
אומייגאד, הכמות פעמים שנתקענו.
אבל ניסינו, ניסינו.
מה אנחנו לא עושות כדי לשחרר פרק בזמן?
כן, פרק בזמן ופרק במגפה עולמית.
כן.
כן.
בקיצור.
אז כן, בואו נקווה שבפרק הבא פולי תצא מבידוד ואני לא אכנס לאחד.
תודה.
כן, ונקליט רגיל, פנים מול פנים, עם קפה.
אז יאללה, stay strong, תהיו חזקים, תשמרו על עצמכם.
תהיו בריאים.
וזהו.
ונתראה אולי ברפואה חלק 3.
כן, רפואה חלק 3 המאה 20.
כן, שנה הבאה.
ביי.
ביי.